תימן חלקה תורה י"ח ובל השם שיפתח לי בעיון, נותן לנו חידושים. תורה חשובה מאוד, תורה וגם קשה להבין אותה, אבל בעזרת השם כמה שנוכל. רבי יוחנן משתאי מספר: זימנה הדה וכזלינה בספינתה, נסעתי בספינה והזינה היא קרטליטה. ראינו ארגז, נסעו בספינה, ראו ארגז על הים. דאבו מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות. על הארגז היה מוטבע אבנים טובות, מקשטים את הארגז. ואדרי למיני דחברי דמקרי בירשה, והיו עוקפים, מקיפים את הארגז הזה שצף על המים, דגים, שנקראו בירשה. נהד בר אמוראי להטויה, צוללן נכנס לקחת את הארגז הזה, הורגש. זאת אומרת, התחילו הדגים לעשות... הוא בא את נשמת אל עטמה ורצו לנשוך אותו, לאכול לו את הרגל, לבר המודעה. וזרק זיקה זה הלאה ונחת. חומץ. אז הוא שפח חומץ, אז הוא ברח לים, הדג הזה. כנראה, יודע, קריש או משהו, דג גדול. נפק ברת קלה ואמר, יצא בת קול ואמרה, מה היית לכו בעדי קרטליטה? מה אתם מתעסקים עם הארגז הזה? דדיביתהו דרבי חנינא בן דוסא, זה של אשתו של רבי חנינא בן דוסא, הארגז הזה. דעתידה לשדיה תחלת בעל הצדיקי דאלמטה, שהיא עתידה לשים תחלת, עם הארגז הזה לשים תחלת בציציות של הצדיקים לעתיד לבוא. זה הגמרא. רבינו עכשיו מסביר את הגמרא הזאת, בתורה הזאת. עוד פעם, רבי יוחנן מספר, משתאה, זימנה הדה אבא כזינה בספינתה, וחזינה לנו קרטליטה, רשי, ארגז, רשבם, ארגז, דאבו מקבה באבנים טובות ומרגליות, בארגז היו קבעים אבנים טובות, ואדרי למיני דחברי דמקרי בירשה, ועקפו את זה כל מיני דגים שנקראים בירשה, אולי זה קרישים, ונחה ידבר אמוראי להטויה, בא אמוראי, אדם שיודע לשוט במים, צוללן, לקחת את זה, הורגש. זאת אומרת, הדג התחיל להתרגז, להתרגש. הוא בא את הנשמת אל עטמי, ורצה לנשוך אותו, לאכול אותה ירח. הוא זרק זיקה דהלן חט, זרק חומץ למים, והוא ברח מהריח שלו לים, אומר רשבם. נפת בת קלה ואמר, יצא בת קול ואמר, מה התלכו בעד הקרטליטה? מה יש לכם עם הארגז הזה? ששייכת לרבי, לאשתו של רבי חנינא בן דוסא, שעתידה לתת תחלת לצדיקים לעתיד לבוא. אז אומר רבנו, דע כי לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית, אחר גבוה מעל גבוה. אז שהוא אומר לכל דבר יש תכלית, זאת אומרת שזה עד אין סוף ואין תכלית. עד אין סוף ואין תכלית. לכל דבר יש תכלית. אז אותו דבר שאמרנו שיש לו תכלית, אז התכלית גם יש לה תכלית. אז התכלית של התכלית גם יש לה תכלית. אז זה עד אין סוף. גבוה מעל גבוה, מעל גבוה זה אחד אחרי השני. למשל, תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. זה התכלית. אחת הדוגמאות, יש עוד דברים, נגיד לנוח. תכלית המנוחה, כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. ותכלית עבודת השם, למה? יש לזה גם תכלית, וכולי.
שיוכל לנוח.
והוא לא ממשיך. תכלית עבודת השם, וכולי. והחולה, גם יש לו תכלית. והוא, גם יש לו תכלית. ותכלית של כל דבר, הוא מחובר למחשבה והשכל, יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. וקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר. כסוף מעשה במחשבה תחילה. איפה אתה? אז זה סובב ככה. מובן.
לא. זה... אתה לא מובן, המשך לא מובן. זה של כל דבר שתכלית. ואין
זו מתכליות, ברור. אבל... טוב, זה מחשבה. למחשבה הזאת יש תכלית. המחשבה, הוא מביא פה דוגמה, אתה רוצה לבנות בית. בשביל לבנות בית, אתה הולך, הצעד הבא, שאתה הולך לקנות בלוקים. אז קניית הבלוקים היא קרובה יותר למחשבה, נכון? המחשבה הראשונה לבנות בית. בניין הבית במחשבה הוא קומפלט כבר. בתוך המחשבה הבניין כבר גמור. עם החלונות, עם הדלתות, איפה הוא יעמוד, באיזה זמן, איך הוא יהיה, איזה צבעים, הכל סגור כבר במחשבה הבניין. עכשיו, התכלית היא להביא את המחשבה הזאת למציאות, נכון? זאת אומרת, התכלית היא הבניין השלם. בשביל להגיע לתכלית הזאת, אתה קונה בלוקים. הפעולה הראשונה היא קניית הבלוקים. קניית הבלוקים היא יותר רחוקה מהבניין הסופי. היא יותר רחוקה מהבניין הסופי ביחס למחשבה. עוד לא ברור.
זה נראה פעולה הפוכה, אבל זה
נראה
נכון.
הפוך. וזה ככה. כי הרי מהמחשבה, הפעולה הראשונה שעשית, זה קניית הבלוקים, אז זה יותר קרוב למחשבה. כן. מהבלוקים, אחרי זה הזמנת את הבנאי, צעד שני, הלכת לבנאי, אז הבנאי יותר קרוב. הבלוקים יותר קרובים למחשבה, אחר כך הבנאי, ואחר כך להסיע את הבנאי עם החומר לאזור העבודה. זה עוד פעולה. כל אלה כבר מתרחקות כביכול מהתכלית, מהמחשבה הראשונה, אבל בעצם הפוך. ככל שאתה מתרחק יותר מהמחשבה, אתה מתקרב יותר לתכלית.
כן.
סוף מעשה במחשבה תחילה. אז זה מה שהוא אומר. תכלית של כל דבר, זאת אומרת, הסוף, אחרי כל הפעולות, הסוף, הוא יותר מחובר למחשבה והשכל, יותר מהדבר שזה התכלית באה על ידו. יותר מהדבר כן. שתכלית באה על ידו, הרי התכלית היא באה על ידי הבנאי, אז היא יותר קרובה מזה שהביא אותה לתכלית. התכלית עצמה.
היא הכי קרובה למחשבה.
היא יותר קרובה למחשבה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שיש בסוף התכלית, זה בדיוק מה שיש במחשבה. זה בדיוק הקופי שלו. לכן הוא יותר קרוב למחשבה. אז התכלית קרובה יותר למחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. נמצא שהסוף והתכלית הוא תחילה במחשבה וקרוב לה וקרוב לה. וכל אלה שבאמצע המעשים והפעולות וכל מה שקורה באמצע הם יותר רחוקים מהתכלית מאשר התכלית עצמה שהיא בסוף. ומהתכלית נשתלשל המעשה. תכף נראה איך רבנו מכניס את זה לעניין של התכלית. נמצא שהסוף והתכלית הוא תחילה במחשבה וקרוב לה, ומהתכלית נשתלשל המעשה. מה זה מהתכלית נשתלשל המעשה?
התכלית היה בית.
כן.
תוך זה שרצית לעשות בית, תשתלשל המעשים, איך להגיע לבית.
התכלית גורם
לזה פעולות. השלבים באים כתוצאה מהידע שלך לתכלית. התכלית היא בית סופי.
כן. המעשים שמביאים את התכלית, בעצם התכלית מביאה את המעשה.
אם לא התכלית, לא היה מעשה.
היא מושכת את המעשים.
יש לך מטרה, התכלית זה מטרה, יש לך מטרה. אתה לא יכול להגיע למטרה בלי השלבי ביניים שלה. להגיע למטרה צריך להתקיים מספר תנאים.
אבל כשהוא אומר מהתכלית נשתלשל המעשה.
מהתכלית, מזה שהחלטת.
התכלית ילדה את המעשה.
היא מה?
ילדה את המעשה.
כן. התכלית היה שבית. בלי שתרצה שבית.
אז זה כאילו הפוך.
זה הפלא.
מה הפוך? זה הפוך. הרי המעשה מביא את התכלית, נכון?
לא, המעשה הוא השלב להשגת התכלית, אבל הוא לא מביא את התכלית.
מביא, והשגה זה אותו דבר, להשיג את התכלית, להביא את התכלית, להביא אותה למציאות.
לפועל, כן.
לפועל. אבל פה הוא אומר שהתכלית, מהתכלית...
נוצר המעשה.
נשתלשל המעשה, נולד המעשה.
אם לא תכננת להיות ביפן, אתה לא תקנה כרטיסים.
זאת אומרת,
יש לך קודם כל תוכנית יפן.
התכלית, יפן, במקרה שלך, היא הולידה את המעשה.
היא הולידה את הכרטיס.
אז אתה מבין את המשמעות של הדבר שהוא הפוך? שהתכלית מולידה את המעשה, לא המעשה את התכלית.
התכלית מולידה את המעשה, אין ספק. המעשה, הצטברות המעשים, מגיע להשגת המטרה של התכלית.
בסדר.
בפועל זה הפוך.
אתה לא עושה מעשים מקריים ומגיע לתכלית. יש לך קודם כל תכלית, וכתוצא ממנה אתה גוזר מעשים.
כן.
אין דבר כזה
כן, ש... כן, אבל זה כאילו פעולה. יותר כלל מעשה עושה את הפעולה, גורם. הוא כל לא, שמת משהו ממול,
הוא עושה...
הוא עכשיו מוליד לך מעשים.
בלי תכלית אין מעשה. אתה לא תתחיל לעשות אם אין לך תכלית.
נכון.
רק משוגע עושה מעשים בלי תכלית.
אולי גם עם תכלית, אנחנו יודעים את התכלית
שלנו. לא, הכוונה היא שזה פעולות כן, שאין בסדר. בהם מטרה, סופית. אז...
טוב, בוא נמשיך. בסדר, עד כאן ברור? בוא נראה אלה. נמצא שהסוף התכלית הוא תחילה במחשבה וקרוב לה, והתכלית מהתכלית נשתלשל המעשה. למשל, כשעולה במחשבה לבנות לו בית, בוודאי הבית אינו נבנה בבת אחת, אלא צריך עצים ולסטט ולבנות כל עץ ועץ לפי צורכו. ואחר כך נבנה ונשלם הבית. נמצא שלמות הבית, שהיא תכלית הבניין וסופו, היה במחשבה תחילה. נמצא שהתכלית הוא קרוב למחשבה ביותר מהתחלת המעשה. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע עולם הבא. מה זה שעשוע עולם הבא?
רגע, תכלית של הבריאה, כל הבריאה היא...
תכלית, זאת אומרת, הוא נעצר באיזושהי נקודה. כי אם הוא אומר לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש תכלית, ולתכלית יש תכלית, אז זה לא ייגמר לעולם, זה אין סוף. נכון? אז אם הוא נעצר באיזה מקום, הוא נעצר לפי מדרגתנו, לפי השגתנו. ילד קטן כשרואה את הבנאי, לוקח בלוק, שם על בלוק, הוא בדעה שלו חושב שזה התכלית, לשים, לשחק כמו לגו, בלוק על בלוק. הוא לא מבין שיש פה תכלית יותר רצינית, להביא בית ולגור בו וזה. ילד חושב שהוא משחק הבנאי. אז הוא נעצר בתכלית הזאת, במשחק. עכשיו כשרבנו נעצר פה ואומר לך, התכלית של הבריאה, שעשוע העולם הבא, הוא עצר אותנו באיזה מקום. ובואו נתייחס לתכלית הזאת, שהיא בעצם גם כן שלב שיש לו תכלית. שהשוע העולם הבא גם יש לו תכלית. והתכלית יש לו תכלית וכו' וכו' וכו'. עד שנגיע לתכלית הידיעה שלא נדע. כי אם אתה יודע, אז אתה יודע את הקדוש ברוך הוא. נמצא שקדוש ברוך הוא ברמה שלך. עסקת אותו, הבנת אותו. אז הוא ברמה שלך וזה לא יכול להיות. אין סוף. אז אנחנו נעצרים כל אחד לפי המדרגה שלו בהשגה. אז פה רבנו עוצר אותנו בשעשוע העולם הבא, נגיד. ועכשיו הוא מסביר לנו את הקטע עד פה. אבל כמובן לשעשוע יש עוד תכלית, ועוד תכלית, עד שאנחנו לא יודעים, לא יכולים לדעת מה התכלית. זאת אומרת שזה שכל אלוקי. ויודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. מה אתם מבינים? מה זה שעשוע העולם הבא? לפי מה שאנחנו מכירים בכל הלימוד של רבנו, זה התענוג.
שעשוע השכל.
תענוג.
נהנים מזה בשכינה, נהנים מהתענוג האלוקי.
תענוג שהשגת את הקדוש ברוך הוא ברמה מסוימת.
תכלס זה הנאה.
הנאה רוחנית.
רוחנית עד אינסוף. הנאה. עכשיו זה נקרא שעשוע. כי אתה מקבל עלייה ממדרגה למדרגה בשכל. זה העולם הבא. אתה מקבל עוד השגות, עוד הבנות, שהם מרוממים את הנפש, נותנים לך שמחה, הנאה, כמו שאנחנו מכירים פה את ההנאות האלה של השגות שאנחנו משיגים פה בקטן, כל מיני דברים שמשמחים אותך, פיקודי השם ישרים שמחי לב, התורה משמחת, שאתה מקבל שכליים כל פעם חדשים, אז אותו דבר שם, זה השגת המקיפים, כמו שרבנו אומר, השגת המקיפים מעילה לעלול, מיותר גבוה ליותר גבוה ליותר גבוה. אז התכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבת בני אדם, כי זאת התכלית עליה נאמר, עין לא ראתה, אלוקים זולתך. אי אפשר לקרב את המחשבה הזאת לבני אדם, כשאתה פה, עכשיו בתור בן אדם, לבוש בגוף, אי אפשר לקרב לך את התכלית הזאת, זאת אומרת,
את שעשועי למובה.
אי אפשר לתת לך לטעום את זה עכשיו. למה? תראה למה הוא אומר. שנאמר, עין לא ראתה, אלוקים זולתך. המשפט הזה, עין לא ראתה, אלוקים זולתך. רבנו מביא את זה, ש... רק השם ירגיש את זה.
עין לא ראתה, אלוקים זולתך.
עין לא ראתה? את ההשגה הזאת? רק אלוקים. אז כל עוד שאתה לבוש בגוף, בן אדם.
איך זה מוסבר הפסוק? עין לא ראתה.
אלוקים, זולתך.
זולתך, זולת השם אף אחד לא יראה.
כן, אבל איך מסתדר הפסוק? עין לא ראתה. אם היה כתוב זולתך אלוקים, זה בסדר, ברור.
בסדר, ככה אנחנו מפרשים את זה, ככה מפרשים את זה, אנחנו לא נשנה את זה. ככה זה מפורש. רבנו מביא את זה. אני לא זוכר אם זה בכף ב', בכף א', אתה זוכר? זה שרבנו אומר, שהוא שואל, קושייה, מי יזכה לזה? שהבן שואל את הקושייה, מי יזכה לזה? אז הוא אומר שמה, שזה עין לא ראתה, אלוקים זולתך. זאת אומרת, עד שהאדם מגיע למדרגה הזאת, של ביטול לאין סוף, ביטול שהוא יהיה חלק מההוויה, מהאלקות. אז הוא יזכה לתכלית הזאת. אז רבנו אומר, כשאתה בגוף, אתה הרי מצומצם. כשאתה בגוף, אתה בן אדם.
אתה לא יכול לראות.
אז איך אתה יכול לראות? אולי גם זה יהיה הסבר, לא יראני האדם וחי. לא יראני האדם וחי.
כל עוד הוא אדם.
כל עוד הוא אדם, הוא לא יוכל לראות. אחרי שהוא לא יהיה אדם, אם הוא זוכה לא להיות אדם, להתבטל. בעצם זה כן להיות אדם. אתם קוראים אדם. אז להתבטל להוויה, אז הוא יזכה לכל זה. אז רבנו אומר, אי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבת בני אדם, כי זאת התכלית עליה נאמר, עין לא ראתה. אבל הצדיקים, באמת, גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא. במה? בגוף. יכולים להשיג את התכלית הזאת. לטעום את הדבר הזה. וכל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית. הצדיק יכול להשיג את התכלית הזאת? הוא יגיד איך? ומי שקשור לצדיק, כלול בו, אז כשהנשמה של הצדיק מרגישה, הכלולים בו גם ירגישו. ואיך מקבלים את התכלית? כפי הסרת הפרת הכעס ברחמנות. מה זאת אומרת? היינו כשבא האדם לכלל כעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות, ואדרבה, ימתיק הכעס ברחמנות. פתאום מתעורר לאדם כעס. מה עכשיו התוצאות מהכעס הזה? הוא יכול לצעוק, הוא יכול להקות, הוא יכול לעשות דברים, כל מיני. להקפיד. שבא עליו הכעס, יהפוך את זה לרחמנות על אותו אחד שרוצה לכעוס עליו. לא יכעס, אלא יתחיל לרחם עם הכוח הזה שהושפע בו לכעוס, יתחיל לרחם. זה נקרא להפר את הכעס ברחמנות, ורבינו מסביר מה זה עושה הדבר הזה, ואיך זה קשור לזה שהוא יכול להשיג את התכלית.
יכול להיות רבינו, שמשה רבינו קלט בדיוק בנקודה הזאת. שם הוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ראיני את כבודיך עכשיו. איך אתה הופך כעס לרחמנות? בדיוק הקדוש ברוך הוא הפך כעס לרחמנות, זה השגת אלוקים לא רק זולת חסל. כי הקדוש ברוך הוא בשעת הכי קשה, הפך כעס לרחמנות. ואז משה רבנו שם שואל את השאלה הכי...
איפה ראית שהפך כעס לרחמנות?
עם ישראל...
כשעשו את העגל.
עשו את העגל.
כן.
משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, כזה רב זרקת לך, כזה רב סלחתי. אז הוא אומר לה, ראי לי את כבודיך, עכשיו...
אבל סלחתי זה לא מרחמנות.
סליחה זה רחמנות,
אתה
צריך
לבנה, אתה
רחמנות,
זה
משהו אחר.
סליחה
רחמנות, זה משהו אחר. סליחה רחמנות, בא לו חידוש. מתאים, מתאים, לא מתאים, נמשיך הלאה, לא?
לא,
זה
לא מתאים, כנראה.
לא חשוב,
סליחה, בעצם
אמר חידוש. התלבש לו בפסוק חידוש, יופי, אם טוב, טוב, לא, נמשיך הלאה. לא נעשה מזה עכשיו להוכיח אם הוא כן נכון, לא נכון. חידוש כמו משה ככה בא, בסדר.
כי אני כל הזמן הייתה שאלה, איך דווקא במצב...
לא, בלי שאלות, בלי שאלות. אמרת, יש שתי שיטות של להגיד חידושים. אמרנו את זה פה למישהו, אני לא זוכר מי היה פה. שתי שיטות להגיד חידושים. שיטה אחת, אתה מקשה קושייה, כביכול, אתה בונה קושייה, למה כתוב ככה, ואם היה כתוב ככה, למה לא כתוב ככה, אתה כמו קושייה, ואתה שואל את הציבור, ועכשיו יש לך תירוץ. כי אתה רוצה לבנות את הבניין שלך, את החידוש שלך, אז אתה מתחיל בקושייה, כאילו, ואני הולך לתרץ את הקושייה. כשאתה ככה, אתה מטרפד את עצמך, כשאתה מתחיל בצורה כזאת, של קושייה. למה? יבוא מישהו יגיד לך, יש לי רעיון אחר לפתור את הקושייה שלך, לא הבניין שאתה רוצה לבנות. זה מביא רעיון, זה מביא רעיון. ככה, אתה מאבד את זה. לא מקשים על הדרשן. למה לא מקשים על הדרשן? הוא רוצה לבנות בניין, תבנה. עכשיו אני אתרפד אותך, אגיד לך, שים לך מקלות בגלגלים, אבל כשמה כתוב ככה, זה כתוב ככה, אין לזה סוף. אז השיטה, כשאתה הולך לחדש חידוש, תבוא לעניין. אל תתחיל בקושייה. כל הזמן היה קשה לי, למה כתוב בפסוק ככה וככה? כשאתה מתחיל ככה, אני אתן לי תירוץ, למה כתוב בפסוק ככה וככה, לא קשור בכלל לחידוש שלך. בזה נגמר הסיפור, איפלתי לך את כל הבניין, אל תתחיל בכלל לבנות בניין. יש לי תירוץ לקושייה, נפטרה הבעיה. אבל כשאתה מתחיל, לא, אני לא בא, אין לי שום קושייה. אני בא, קובע עובדות. משה עשה ככה, אמר ככה, 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 וזו הסיבה שעכשיו הוא ביקש באותו רגע. יפה מאוד, יש לך חידוש, אפשר להפיל אותו, הכל יפה.
אבל אני אקח את הדוגמה הספציפית.
נו.
כאילו בעיניי זה לא נכון, הדוגמה שהוא נתן.
מה הוא אמר?
הוא אומר, הנה הדוגמה של עם ישראל, ש...
היה אהרון אף על עם ישראל בהר סיני.
ומשה ביקש שיסלח להם, והוא סלח להם.
כן. הרי נינה את כבודך.
אם היה שם כתוב שריחם על עם ישראל ונתן להם כך וכך...
מה, רגע, מה הוא אמר? מה אתה אומר עכשיו? מה הוא אמר?
לא, הוא אומר שהסליחה זה כאילו רחמים.
סליחה זה רחמים וריחם על עם ישראל?
זה נכון, בעיניי לא נראה סליחה. בעיניי נראה, רחמים זה עניין אחר, רחמים זה... זה לא סליחה, מישהו...
אתה אומר שלא היה שם...
מישהו עושה לי...
בסדר.
לא, מי שעושה לך משהו, אתה יכול לסויח.
לא, אין, אי אפשר להיכנס לוויכוח בנושא. אתה תגיד ככה, הוא יגיד ככה.
לא ויכוח, הבנה. הבנה למושגים, אולי המושג לא נכון, אני לא מבין אותו נכון. מושג, יש מושג שזה רע, יש מושג רחמים.
אין מושגים.
אין מושגים.
אתה קבע את המושגים מסמרות. אני את המושג מפרש ככה, הוא מפרש ככה. אתה מפרש חסד אצלך, זה בלי רחמים, אני אומר חסד, זה רחמים. זה סימפטום של רחמים. סליחה, זה סימפטום של רחמים, אני סולח לך. אתה אומר, לא, סליחה, זה נושא אחר, מוגדר, וזה, זה מוגדר, הכל סגור. כלום לא סגור. עובדה, פסוקים, מילים, שאתה המשמעות שלהם מכיר אותה X, פתאום אומרים לך שהמשמעות Y. ואפילו גם קצת מעקמים את האות שמבחינה חיבורית, זה לא אומרים ככה. זה לא נכון ככה להגיד, האות, המילה לא ככה בחיבורית, אבל אני ככה רוצה. בשביל שלבנות את הבניין שלי. אז זהו שאמרו, לא מקשים על דרשן, לא יודע, רוצה להגיד חידוש, תגיד חידוש, יופי. יש מזה איזה נפקמינה שאני קיבלתי מזה איזה יופי, איזה משהו, לקחתי את זה לעצמי, יש לי עכשיו כלי חדש להתמודד בחיים, קיבלתי עוד איזה שכל. אין מזה כלום, אז יופי, משחק מילים יפה אמרת, עשית לי פה איזה תשבץ יפה, יפה מאוד, נהניתי גם מזה. זה גם שעשוע, שעשוע העולם הבא, השתעשע בתורה. שעשועים, ת אתה אומר, כאן מחבר אותיות לפה, פתאום יוצא לך, זה כמו צייר, לוקח צבע, 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 או קומפוזיטור, שמוציא לך מנגינה עם חיבורים יפה מאוד. אותו דבר בתורה, אתה מחבר מפה לשם, מוצא דברים יפים, עוד איזה שכליים שמתגלים, כי התורה היא עד אינסוף. למה כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש? תמימה, אחד הפרשים אומר תמימה, או הגמרא, תמימה היא בתולה התורה. עוד לא הצליחו להוציא מנה כלום.
עוד לא נגעו בה.
כמה שאתה מוציא ממנה עוד שכל ועוד שכל, עדיין לא התחלת. היא עדיין תמימה. אז מה הוא אומר? כשבא לאדם כעס, עוד מעט אתה תראה בהמשך, לפי העומק של דבר רבנו, שמה שהוא אומר, זה מסתדר טוב.
יכול להיות, אני רק שלא...
בלי קשר מה זה חסד, מה זה רחמנות, מה זה סליחה. אתה תראה שזה מסתדר. עוד מעט רבנו פתאום יכניס לך לאיזה פינה, שאתה תראה שהכל זה אחד. משהו מדבר עליך, משהו מדבר על הקדוש ברוך הוא, מדבר על אחד. הנה נראה. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא, ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם, כי זאת התכלית עליה נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אבל הצדיקים באמת, גם הם יכולים לתפוס מחשבתם תכלית עולם הבא, וכל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו. כי הצדיק זה כמו אילן, רבנו אומר, כל הנשמות זה כמו אילן. יש שורש וענפים, ולענף יוצא עוד ענפים, ומענף יוצא עוד ענפים, וכו' וכו' וכו'. אז כל אחד לפי איפה שהוא מושרש בשרשרת הזאת, אז הוא יונק מהשורש שלו. אז אם הצדיק שלך הוא דבוק בתכלית הזאת, ואתה אחד הענפים שלו, אתה תזכה גם כן להרגיש את ההרגשה הזאת שלו. אפילו בלי הבנה, את ההרגשה הזאת ששעשוע העולם הבא. זה יתבטא בשמחה, זה יתבטא בהבנה, זה יתבטא ב... הלב שלך מלא. לא רקנות, אתה חי. זה יתבטא בזה, בהשגה הזאת. כי ההשגות האלה זה החוכמת חיית בעליה. זה מחיית האדם. אז הוא אומר, איך הוא מגיע לזה הצדיק? מקבל התכלית כפי הפרת הכעס ברחמנות. היינו, כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות, ועד רבה ימתיק את הכעס ברחמנות, בבחינת ברוגז רחם תזכור. כשבא רוגז תעשה רחמים. ועל ידי זה, שהוא עושה את זה, ממתיק את הכעס ברחמנות. כשבא לכלל כעס, שימו לב מה הוא אומר, כשבא לכלל כעס, מה זה בא לכלל כעס? כשמושפע עליך הכעס, יורד שפע של כעס עליך, זה לא אתה ממציא את זה. מושפע עליך כעס. הכעס הזה שמושפע עליך, תהפוך אותו לרחמנות, כי הכעס הזה שיורד, זה שפע אלוקי שיורד מלמעלה. אתה עכשיו תנווט את זה למה? זה כוח אלוקי שיורד מלמעלה. ימתיק הכעס ברחמנות, בחינת ברוגז רחם תזכור, ועל ידי זה נעשה אתרה לענבים הבורחים בכבוד ושררה, ועושים עצמם כשיריים. על ידי זה שאתה עושה את הפעולה הזאת, ממתיק את הכעס ברחמנות, נעשה, הרחמנות הזאת נעשית כתר על ראש הענבים. האנשים ענבים שבורחים בשררה, הם יכולים להנהיג, יש להם כוח להנהיג, אבל הם בורחים מזה, לא רוצים להנהיג. אלה שלא רוצים להנהיג, על ידי הפרת הכעס ברחמנות, הפכת לרחמנות, הרחמנות הופכת להיות כתר על ראשם. זאת אומרת, הרחמנות הופכת להיות עמידה דומיננטית אצל אלה שבורחים משררה וכבוד, ולא רוצים להנהיג, ובורחים, הם מקבלים עכשיו אצלהם, בתוך הנפש שלהם, הם מקבלים את הרחמנות הזאת. פתאום נהיה להם רחמנות. זה נהיה כתר על ראשם הרחמנות הזאת, על ידי הפעולה הזאת שעשית. תכף נראה מה זה קשור. ומתאתרים באתרה של רחמנות בבחינת המאתרכי חסד ורחמים. ואז כשהם מקבלים את האתרה הזאת של רחמנות, הושפע עליהם רחמנות, הם מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. שררה, המנהיגות, הם באופן אוטומטי קמים ומתחילים להנהיג. כל הזמן הם ברחו מהנהגה, לא רוצים להנהיג. כשאתה הפכת את הכעס לרחמנות, הרחמנות הופכת להיות חלק מהם, והרחמנות הזאת שהיא חלק מהם, מכריחה אותם להיות מנהיגים. וזה בחינת עטרת צבי, בפסוק כתוב, עטרת צבי, לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשיריים, עטרת צבי, עטרת הזאת של רחמנות, היא נהפכת למי שעצמו בשיריים. עכשיו הוא הסביר את זה. כי מה שהצדיק בורח מהשררה והכבוד, ואינו רוצה להנהיג את העולם, למה זה בא לו? מה הטעם שיש אנשים שאומר, עזוב אותי, לא רוצה להיות מנהיג, לא רוצה, תן לי את הפינה שלי. לא רוצה להתערב בכלום, לא רוצה להנהיג, לא רוצה להיות רב, לא רוצה להיות מנהיג, כלום לא רוצה, עזוב אותי. למה זה בא לו הצדיק? זאת המחשבה באה להם מבחינת הסתרת פני השם. אתה מבין מה קורה פה?
הם חוששים הם חוששים שהמנהיגות תסתיר להם את פני השם?
לא. הקדוש ברוך הוא צריך להבין מה הולך כאן. רבנו פה מדבר במדרגה שהכל אחד. אנחנו לומדים את התורה הזאת במדרגה שהכל אחד. הכל אלוקות. כל המציאות הם כלים לגבי אינסוף ברוך הוא. גם הצדיק זה כלי של הקדוש ברוך הוא. זה אלוקות שמתבטאת בצורה הזאת. הכל, כל המציאות היא כזאת. כשקורה משהו בשורש, הוא מתבטא בענפים. כשיש הסתרת פני השם, זה מתבטא בענפים, הענפים גם מסתירים את פניהם. אוטומט, נכון? כשיש הסתרת פני השם, כל המציאות מסתובבת, נותנת את הגב.
גם הצדיק נעלם.
כולם מסתירים. מה זה הסתרת פני השם? שהוא אחור באחור, נותן את הגב, כביכול. כל המציאות מסתובבת, ברוחניות, נותן את הגב. אז הצדיק לא רוצה להנהיג, לתת פנים לאלה שתחתיו, לענפים. הוא מסתיר, הולך אחורה, מסתיר פנים. למה? כי יש הסתרת פני השם. הסתרת פני השם השתלשלה, שתהיה הסתרת פני הצדיק, גם הוא מסתיר את פניו. מה זה מסתיר פנם? עזוב אותי, אני הולך בצד, לא מכיר אף אחד, לא יודע מה אף אחד, לא מדבר, בפינה שלי יושב, מסתיר פניו מהציבור. כי מה זה הארת פנים? שאני משפיע, נותן לך, מדבר איתך. זה השפעה, זה נתינת פנים. והסתרת פנים שאני נסתר ממך, נותן לך את הגב, לא איתך בעסק. אז הצדיק מסתיר פנים, כי יש הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. אז זה משתלשל עליו גם. מה שהצדיק בורח מהשררה והכבוד ואינו רוצה להנהיג את העולם, זאת המחשבה באה להם מבחינת הסתרת פני השם. על ידי, למה? מיעוט אמונה שיש בישראל. כי יש מיעוט אמונה, הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים, מסתיר פנים, כל השרשרת מסתירה פנים. כי לפי רוב הכפירה חס ושלום, כן הסתרת פני השם, ואין רוצה להנהיג אותם. זאת אומרת, זה מדרגות. האמונה, אם היא לא בשלמות, ב-100%, שזה קשה, זה יהיה בגאולה. אז לפי האחוזים של מיעוט האמונה, שזה נקרא כפירה, יש הסתרת פני השם. באחוזים מסוימים, לפי המצב של הדור. לפי רוב הכפירה, שלום כן הסתרת פני השם, ואין רוצה להנהיג אותם. אז הצדיק זה משתלשל באותו דבר, כי הוא כלי השתלשלות אור פני השם. אז גם הוא מסתיר פנים. וההסתרה הזאת הוא בחינת כעסו וחרון אפו. זה נקרא כעס השם.
הסתרת פנים.
הסתרת פנים. זה חרון אף. הבא על ידי עבודת אלילים, כמאמר חז"ל, כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, כפירה, חוסר אמונה בשלמות, חרון אף בעולם. ואפילו כשאין עבודת אלילים בעולם ממש, אלא כשהאמונה אין כל כך בשלמות, אז גם כן אחרון אב והסתרתו לפי התמעטות האמונה. וזה קורה כל יום. אנחנו יש לנו עליות באמונה, ירידות באמונה, סיטואציות מסוימות שאנחנו חזקים באמונה בהם, סיטואציות אחרות שאנחנו נבהלים והאמונה נופלת, זה אתה מושך עליך דין באותו רגע, הסתרת פני השם, לפי איך שאתה מקבל את הדבר. זאת אומרת, כמה שאתה יותר הולך עם אמונה, ונכנס בדבר עם ביטחון ואמונה, אתה יותר עם פני השם אליך. וכמה שאתה יותר מתחיל לשוש, לדאוג ולהסתובב, האמונה שלך מתעררת, אתה מסתיר את השם ממך, אוטומט. זה דבר מפחיד. זה פשוט מאוד, זה ללכת על כל הקופה ולמסור נפש. ואז לא קורה כלום, הכל טוב. פני השם עליך. גם זה תלוי באמונה. איך אפשר למסור נפש בלי אמונה? ומחמת שחרון פה כרגע, כרגע, זה לא חרון אף כל הזמן, זה לפי ההתנדנדות שלנו. כמו שכתוב, כרגע באפו, על ידי זה אין נרגש. אתה טוב, אתה חי כרגיל, אתה לא מרגיש דינים כל הזמן, כי זה רגע, אני, יש ואין, בא והולך. אין נרגש, אלא כשיש עבודת אלילים בעולם ממש, אז אתה מרגיש את זה. אבל בלא עבודת אלילים, אלא בחסרון בשלמות אמונה, אזי בוודאי אינו נרגש מעט אחרון אף, שבחלק הרגע. זה... ואין ניכר הסתרת פני השם, אבל ההשתלשלות של אחרון אף, כשבא לצדיקים, אזי מסתירים פניהם מהעולם, ואינם רוצים להניק את העולם. ומחמת שאחרון אף הוא מעט מן המעט, זה פועל. לא מרגישים את זה, הוא אומר, כי זה מעט. אבל יש הסתרת פני השם, זה משתשל לצדיק, והוא אומר לך, לא רוצה להנהיג. לא בא לו הקטע הזה. אבל בגלל שהחרון אף הוא מעט מן המעט מחלק הרגע, על ידי זה אינם תולים הסתרת פניהם ברוגע. אז הם לא יודעים שזאת הסיבה. בגלל שזה מידת הדין. אלא תולים הסתרת פניהם בקטנותם, ועושים עצם כשיריים, ואומרים שאינם רואים להניג, ואני לא מתאים, ואתן אנשים יותר רציניים ממני. ובאמת גם הם אינם יודעים ומרגישים את החרון אף, כי הוא מעט מן המעט. וזה שהקטין משה את עצמו ללך למצרים. אז עכשיו, רגע, עכשיו, אבל יש בזה חסד אל גדול. חסד אל גדול. כי אם עכשיו אני בכעס ואני קם והולך, מסתיר פניי ממך, אתה יוצא מורווח.
שלא קבלת את הדין.
אני לא, הכעס לא מושפע עליך. אני נותן לך את הגב, אני מסתיר פנים. הסתרת פנים זה מצוין. אז זה שהצדיק עכשיו מסתיר פנים, כי אם הוא לא יסתיר פנים, מה ירד דרכו? ארון אף ירד דרכו, כעס, דין ירד דרכו. אבל זה טוב שיש הסתרת פנים בשעה הזאת, שיש עבודת אלילים, שיש ארון אף. וזה שהקטין משה את עצמו, ללחם מצרים ולהיות מנהיג, ואמר מי אנוכי כי ילך אל פרעה ושאר דבריו. אז הוא תלה את זה בזה שהוא קטן לעשות דבר כזה, לגאול את ישראל. מה כתוב אחר כך? ויחר אף השם במשה. מה זאת אומרת?
הסתרת פנים, זאת אומרת, הדין מקבל אותו הצדיק בעצם בסופו של דבר במשה. הלא היה אחרון אב בעולם, משה רבנו לא יכל ללכת, אין אמונה במצרים, מה אני אלך להוציא אותם? זה קטין את עצמו.
נו.
אמרנו, הדין עכשיו, מה עושים עם הדין?
אז רבנו מסביר ככה, פירוש, זאת הקטנה שלא רצה להיות מנהיג, משה, זה מחמת שנשתלשל בו אחרון אף השם. כנ"ל. זאת אומרת, למה, רבנו אמר, למה הצדיקים לא רוצים להנהיג? בגלל הסתרת פני השם. הסתרת פני השם זה חרון אף השם. יש חרון אף, הצדיק לא רוצה להניק. הוא לא יודע שזה בגלל זה. הוא חושב שזה בגלל שהוא קטן ולא מתאים לתפקיד. אז משה לא יודע. אז הוא אומר, מי אני כלך אל פרעו? אני קטן בשביל לעשות דבר כזה, לגאול עם מתוך אימפריה כזאת. לא מתאים לי. אז רבנו מסביר ככה. ויחרף השם במשה, זה מה זה בא להסביר? זה הטעם שמשה אמר, אני לא מתאים לתפקיד. בגלל ויחרף השם במשה, לא הפוך. אתה רצית להסביר חידוש יפה, שבגלל אהרון אב, משה, אהרון אב של השם נעצר במשה, כאילו משה קיבל את אהרון אב. בסדר.
אז איך יוצא עכשיו?
יוצא עכשיו ככה, רבינו מסביר את הפסוק, למה משה הקטין את עצמו? מי אני כי אליך אל פרעו? הקטין את עצמו. הוא הקטין את עצמו כי ויחרף השם במשה. כי היה אהרון אב. גמרנו...
הוא מסביר את הפסוק כאילו לא לפי הסדר שלו.
הפוך.
הפוך.
ויחרף השם במשה. זאת הסיבה שמשה אמר מי אני אליך אליך אל פרעו. בגלל שהיה אהרון אב על משה, היה חרון אף בעולם, כשיש חרון אף בעולם בגלל מיעוט אמונה, הצדיקים מקטינים את עצמם. אז משה הקטין עצמו בגלל ויחרף השם במשה.
זאת אומרת, יוצא...
תסביר הפוך את הפסוק.
בפועל יוצא הסתרת
פני הצדיק. פשוטו, בשביל מקרא הפוך לגמרי. מצב הפשוט, משה לא הלך, הקדוש ברוך הוא כעס עליו. פשוט נראה.
כן.
הוא אומר לא, הוא לא הלך.
בגלל שהוא כעס עליו.
כאילו, הוא לא אומר שהוא כעס, זה כאילו הפוך לגמרי מהפשט.
אנחנו קונים את הפשט.
כן, כן, אני מבין.
זה הפשט. בגלל שהרב ויחרף השם במשה. מי אני כלך אל פרעו ויחרף השם משה. זאת הסיבה שהוא אמר את המשפט הזה.
זאת אומרת שהצדיק בעצם, זה הכל אחד. זה מפחיד. כי זה אחרון אף. שמשה לא רוצה לגאול את ישראל, זה אחרון אף.
זה עצמו אחרון אף.
זה עצמו אחרון אף.
זה הסתרת פנים של משה בהצלצלות. נו.
אז מה יצא מפה? שהסתרת פני הצדיקים זה הדין.
זה הסתרת פני השם.
זה הסתרת פני השם, יש דין. משה רבנו צריך עכשיו להוציא, ואין אמונה, אז הצדיק לא יכול לעשות כלום. הנה, יש חרון אף.
נכון.
אז משה, זה הקדוש, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא עכשיו.
נכון.
אז מה קרה, הקדוש ברוך הוא הפך שם, אמר לו לא בכל זאת.
אז בוא נראה.
תן פלאים. כאילו עכשיו יצא משהו מעל הרגיל.
שהקדוש ברוך הוא בכל זאת הופך את זה
ל... בכל זאת הופך למשהו חדש, כן.
כי לפי המצב במצרים הם היו עובדי עבודה זרה, אז היה חרון אף, אז היה הסתרת פני השם. אז הוא שואל מה קרה פתאום שנהיה רחמים.
כן, משהו חדש ירד לעולם.
אז זה מעל הטבע.
זה מעל הטבע.
מעל הטבע.
שם היה משהו מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא שינה כביכול את הכללים, במקרה הזה.
כן.
תמיד אנחנו רואים, צריך התערות הדלתתא באמת. אז החרון אף יחזור. אם יש התערות שלנו, אם הוא חוזר את האמונה, הצדיק מתחיל לחזור לכיוון. הקדוש ברוך הוא מסתובב אלינו כאן. אבל פה לא היה ככה. הקדוש ברוך הוא אמר, אם כל זה אני אעשה משהו אחר. זאת אומרת, כל עוד הצדיקים...
אז כושר פעם, אמרנו מקודם, זה חשוב מאוד שיש הסתרת פני השם, שיש עבודה זרה.
כן.
כי אם לא, אז יש חרון אף. יושפע חרון אף. כמו שרבנו אומר, ברשת ת' ו', בוא נקרא את זה שם, זה אולי יוסיף לנו פה עוד איזה. רשת ת' ו', רבנו אומר שם, לא רשת ת' ו', כן, רש יוטט, סליחה, רש יוטט. כשישראל חטאו לפניו, אז כביכול הראה וגילה השם יתברך את גאוותו וגאונו, שחטאו, ולא רצה להלביש עצמו עוד ולצמצם את עצמו, אז הוא בא להם עם הפנים. בבית המקדש, איך נחרב בית המקדש, רבנו אומר, שהם חטאו ישראל לפניו, אז כביכול הראה להם פנים, וגילה השם יתברך את גאוותו וגאונו, ולא רוצה להלביש ולצמצם את עצמו. לצמצום זה דין, זה הסתרה. הוא לא צמצם את עצמו. הוא ממילא נחרב את המקדש, כי לא יכול לסובלו. אז החור באחור, הנתינת גב, זה כאילו את הכעס שלי, אני מוציא על הקירות, לא עליך, אני מסובב פנים ממך, כי אתה לא ראוי עכשיו, אתה במצב של עבודה זרה, לא ראוי הפנים, כי מהפנים עכשיו יצא כעס, תצא הקפדה. אז עכשיו תראה מה אתה עושה, תראה איזה דבר נפלא. אז כשאתה בא לך הכעס, אתה בן אדם, בא לך הכעס, ואתה הופך אותו לרחמנות, מה עשית? את אהרון אף השם הפכת לרחמנות, אז אצל הקדוש ברוך הוא גם נהיה רחמנות. לך תעשה דבר כזה בשעת כעס. כשאתה כולך רותח, עכשיו תתחיל לרחם על זה שהסבר אותך. נו. ואז אם אתה עושה את זה, אתה הופך את הרחמנות, את הכעס של הקדוש ברוך הוא, את הסתרת פנים לרחמנות. נראה הלאה. פירוש, זאת הקטנה שלא רוצה להיות מנהיג. משה, זה מחמד שנשתלשל בו, חורון אף השם קנה. נשתלשל בו, זה נשתלשל בו, כמו שהזכרנו מקודם. נשתלשל בו. זה לא עצבנו אותו. זה השתלשל בו, הכעס ירד בתוכו, והוא עכשיו חיפש איפה להתפרק מהכעס הזה. תאמין, כשבן אדם עכשיו עצבני, מה תגיד לו? מה אתה תגיד שהוא עצבני? השתלשל בו חרון אף השם. ועכשיו נראה מה אתה עושה עם זה. אתה יכול להפוך את זה לדבר נפלא, זה כוח. או שהוא מוציא מזה נזקים, או שהוא יכול להפוך את זה לדבר טוב. וזה העניין. מה רבנו אומר, מה הוא עושה עם הדבר הזה? הוא הופך את זה לרחמנות, תראה מה יוצא מזה בהמשך. אנחנו הולכים פה להגיע לזה שהוא יזכה להרגיש שעשוע העולם הבא בעולם הזה. וזה המהלך. שהוא ייקח כעס והפוך אותו לרחמנות. וזה ביטול צריך להיות הבן אדם. אין לו מעצמו כלום, זה ענף. לא, אין לו מעצמו כלום. אבל על ידי שנמתק הרוגז והאחרון, אף על ידי רחמנות כנל, אז נמתק אחרון אף שיש בתוך הצדיקים על ידי רחמנות. ואז הרחמנות גובר עליהם ומרחמים על העולם ונתרצים בהנהגתו ומקבלים על עצמם השררה של ההנהגה. כי יש להם מה לתת, יש להם מה להשפיע. והם הסתירו את עצמם בגלל אחרון אף. עכשיו שנפל עליו רחמנות, אז הרחמנות הזו, זה עכשיו נהיה אצלו דומיננטי, העטרה שלו, הכתר שלו, ואז הוא הולך, הרחמנות עכשיו גוברת ומפעילה אותו, כן להנהיג וכן לעזור וכן להשפיע וכן לתת.
אז מי צריך להביא? המשיח צריך להביא את עצמו, העם צריך להביא את המשיח?
אה?
מי צריך עכשיו לעשות את היציאה הזו?
איזה יציאה?
המשיח צריך לצאת, אנחנו רואים הגאולה, נו. המתקת חרון אף.
נו.
זאת אומרת, אם הצדיק מצליח לרחם, הוא עצמו הופך את זה רחמנות, אז הוא מתחיל להנהיג. נו, אז?
נו, מה אתה שואל?
זה דרך המנהיג יוצא, מקודם אמרנו, יש פעולה של העם. זה הולך, אבל המנהיג צריך לעשות איזושהי פעולה. זאת אומרת, בעצם צריך לצאת איזה מישהו שהוא יודע להמתיק את הדין. הוא.
אתה רוצה לדעת מי זה המישהו הזה? הקדוש ברוך הוא.
זהו. אז זה צריך להתפלל. הרחמים שלו.
זה מערכת קשורה, מורכבת, קשורה אחד בשני.
זה רחמים פשוטים וגשנו ממך.
בוא נראה הלאה. מבחינת מרחמי מן האגם, נמצא שזאת הרחמנות שכשבאדם בא לו כעס, והוא ממתיק את זה ברחמנות, הרחמנות הזאת, זה לאו דווקא אותו צדיק עכשיו, הוא המתיק את הכעס ברחמנות. אפילו מישהו אחר המתיק את הכעס ברחמנות, הרחמנות הזאת מושפעת לצדיק. זאת אומרת, אין דבר כזה שבן אדם זר, כביכול, עושה משהו וזה לא משפיע עליך. אפילו שלא בנוגע בך ככה, הוא שמה חושב מחשבות מסוימות, המחשבות האלה או מטמעות את האוויר, או מתארות את האוויר, ואתה נבלע בתוך הערפל הזה של הטומאה או הקדושה, להפך, לתוך הענן הזה של הקדושה, ואתה מרגיש את ההרגשה הזאת, הטובה או הרחמים או כעס. זה שחזן אמרו, כל ישראל ערבים, זה לזה. אין תגיד, מה אכפת לי שיעשה מה שהוא רוצה שם? אין דבר כזה, יעשה מה שהוא רוצה, זה משפיע עליך. בגלל זה העולם נראה כמו שהוא נראה. אלא אם כן אתה יוצא מהעולם, תופס את הפינה, מתנתק, ועושה דווח ביטחון שיהיה ממך לאוויר של התחנה המרכזית. איזה 30-40-50 קילומטר.
לפי התורה הקודמת זה עדיין משפיע עליך. לפי התורה הקודמת זה לא צריך שנות. עדיין משפיע עליך.
בטח שמשפיע.
כולם ערבים, גם אם שם הם ערבים. זה המרחק לא מנתק את הערבות הדדית.
למה? המרחק לא מנתק?
המרחק הוא
הסתרפת. יש ערבות הדדית.
זה מה שהוא אומר.
ערבות הדדית כפשוטו, קשורה בנפשות, לא קשורה במרחק הפיזי.
אבל גם במרחק הפיזי
יש. זה עניין אחר, שיש עניין.
בטח מרחק הפיזי.
זה אבל הסתרת פנים.
כי רבנו אומר, שיש אהבה בין שניים, הרוח הנח וזח. יש רוח נע וזח. זאת אומרת, האוויר הוא מזוכח. אז יש השפעה מאחד לשני.
בסדר, זה עניין אחר שכאילו מרגיע.
כן, אני מסכים איתך, ערבות יכולה להיות גם יהודי שנמצא בארצות הברית, משפיע עליך גם, בטח.
השאלה אם זה ואיך הרף השם או לא. זה גוף, מה שאנחנו נגיד, זה הסתרת פנים.
נו.
אם הצדיק מתחבא, זה הסתרת פנים.
נכון.
ואיך הרף השם במשה.
נו.
אז יוצא מי שהאם אנחנו בורחים, זה חרונה.
בורחים מאיפה, ממה?
מהערבות הזאת, עם
ה... אי אפשר לברוח מהערבות.
אני אומר, הסתרת פנים, מתי נהיה הסתרת פנים? שיש חרון אף בעולם, חוסר אמונה, בלגן, אז הצדיקים מתחבאים.
כן, אבל רבנו כבר גילה לנו, בפירוש פשיטות, אני לא מתפלפל, פשיטות. הבעל תפילה לקחת אנשיו, ויצא מחוץ ליישוב. א', ב', החכם, בחיגר, לקח את משפחתו ואמר להם, בואו נברח מהמדינה. אם לא, כל המדינה הוא עשה אותם כופרים, המלך הזה, בואו נלך לגור במדבר, מקום ששם הוא לא ישפיע עלינו. הלכו. בתורה נ"ב רבנו אומר, אתה להתבודד דרך מקום שלא דרך שם איש מעולם. זאת אומרת, פיזי המקום גם קובע. נכון. הערבות, ערבות, נכון, יש השפעה של הערבות.
טוב, זה נכון, זה
פירוש
של המקום אחר.
וזה בחינת... אז עד פה, כשאנחנו לא נאבד את הקשר, זו תורה שצריך לתפוס את הראש חזק. נסכם, התחלנו שהתכלית של הבריאה, לכל דבר, לכל תכלית יש תכלית, והתכלית של הבריאה שעשוע העולם הבא, תענוג, עולם הבא, השגת המקיפים, השגת הלקות, כי בתורה של חנוכה, תורה ב', רבנו אומר, שהשגת, שעשוע העולם הבא, זה לימוד הלכות. שם אתה, על ידי לימוד הלכות, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, ואתה משיג את הקדוש ברוך הוא, ימי חנוכה. הם ימי הודעה, כמו שכתוב, קבעו. וימי הודעה, זה בחינת שעשוע העולם הבא, כי זה העיקר שעשוע העולם הבא. להודות ולהלל לשם הגדול, ולהכיר אותו יתברך. זה שעשוע העולם הבא, להכיר אותו. מה זה להכיר אותו? לקבל עוד שכל, עוד השגה בידיעת הפלא העליון הזה, השגת ידיעת השם. אז התכלית שעשוע העולם הבא, ואי אפשר לקרב את התכלית הזאת לבני אדם, יכולים לתפוס במחשבתם, כי זה שעשוע העולם הבא, ואתה בעולם הזה, אז את השכל הזה אי אפשר להכניס, אבל הצדיקים כן יכולים לתפוס במחשבתם את השעשוע הזה, על ידי מה? על ידי הפרת הכעס ברחמנות. עוד מעט נראה, בהמשך הוא יגיד מה זה קשור העניין הזה. אבל עכשיו הפרת הכעס ברחמנות, רבן מסביר מה זה, שאדם בא לכלל כעס, שימתיק את הכעס, זה הכוונה. שימתיק את הכעס, שזה שהוא כועס עליו, במקום לכעוס, שירחם על זה שהוא עומד לכעוס עליו עכשיו, שירחם עליו. שעשה לו בדיוק הפוך. במקום דין, חסד. ואז, כשהאדם עושה את זה, אז הוא עורר רחמים, והרחמים האלה משתלשלים לצדיקים, הענבים, שהסתירו פניהם מהעולם ולא רצו להניק את העולם. הרחמנות הזאת הופכת להיות עטרה שלהם, ואז הם מתחילים להניק את העולם. ורבנו מסביר, כי יש הרון אף למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא, בגלל מעוט אמונה, הרון אף הזה משתלשל בצדיקים, אז הצדיקים גם מסתירים פניהם מהעולם, לא רוצים להניק את העולם, והם חושבים שזה בא בגלל מיעוט מדרגתם, שהם לא מתאימים לתפקיד, ובאמת זה בא בגלל הארון אף. מה זאת אומרת? בגלל הסתרת פני השם, גם הם מסתירים פניהם מהציבור. עכשיו, על ידי שעשית חסד, הפכת את הכעס לרחמנות, השפעת חסד רחמים בעולם, הרחמים האלה באים ללב של הצדיקים, ואז הוא כן רוצה לתת עכשיו, לתת לך ולהשפיע עליך. זה עד כאן. וזה בחינת הגמרא שראינו, קרטליטה, ארגז, שהגמרא אמרה, דמקבה באבנים טובות. קרטליטה פירש רשי ארגז. תראה בנו איזה לימוד. רוגז. איך הוא משחק עם האותיות? ארגז, רוגז. זה הרוגז. ארגז זה בחינת רוגז הנל. ואבנים טובות זה בחינת האתרה. אבנים טובות זה כתר ששמים על הכתר של המלך. אז אבנים טובות זה האתרה. האתרה, מה אמרנו? זה הרוגז שהפך לרחמנות. הרחמנות היא אתרה לענבים. פינת רחמנות. ואדרי להמיני דחברי, והיו דגים מסתובבים, זה מקרה בירשה. הדגים שנקראים בירשה. זה פינת אמונה. איך עכשיו הוא יקשור את המשפט הזה לאמונה? בירשה. דג שקוראים לו בירשה, זה אמונה. רומז לאמונה, למה? כמאמר, חזל, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, בירשה. ואמרו חזל, מה זה ברוש? זה מרדכי, שהוא נקרא ברוש. ולמה נקרא מרדכי ברוש? והוא נקרא יהודי, מרדכי יהודי. ומה זה יהודי? המשוואה ממשיכה. יהודי נקרא מי שכופר בעבודה זרה, נקרא יהודי. כמאמר חזל, כל הכופר בעבודת אלילים נקרא יהודי. אז אם ככה, מרדכי הוא היהודי, הוא הכופר בעבודה זרה, הוא סומרת נגד אחרון אף שזה עבודה זרה, והוא נקרא ברוש. על הפסוק, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, חזל אמרו ברוש זה מרדכי.
ברוש זה בירשה.
וברוש זה הבירשה של הגמרא.
הדגים זה הדגים.
אוקיי.